שבועיים בזכר זה אנחנו צריכים לקרוא את פרשת שקלים, פרשת כי תישא חלק. כיוון שכך נקבע, אז צריך זה זמן לדבר על הנושא הזה פעמיים. נמשיך את העניין שהתחלנו בשבוע שעבר בעניין השקלים. ננסה להבין את הדברים מאוד צד. הזכרנו, ידועים מאוד דברי הגמרא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן, שעתיד המן לשקול את אותם 10,000 כיכר כסף שהוא עמד לשקול על ידי עושי המלאכה, וזה בעצם היה מעשה הקניין שעל ידו נמכרנו, כמו שכתוב בפסוק, כמו שמפורש בכתוב, כי נמכרנו אני ואני להשמיד, להרוג ולאבד. באותם 10,000 כיכר כסף, שם היה מעשה המכירה, שם נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקלינו שקליהם לשקליו, שיקדמו השקלים שלנו לשקליו של המן. והקדמת השקלים שלנו, אז הביטוי שלה הוא באחד באדר משמיעים על השקלים, והיינו ניתנן, כך כתוב בגמרא, שבאחד באדר משמיעים על השקלים. זאת אומרת, כתוב שאותה השמעה על השקלים, אותה נתינת מחצית השקל, זאת אומרת, תחילת ההתעסקות באותה מצווה שהיא נתינת מחצית השקל פעם אחת בשנה, לפני התרומה החדשה של חודש ניסן, אותם השקלים שמהם צריכים לתרום את התרומה החדשה, אז משמיעים על השקלים האלה באחד באדר, משמיעים באחד באדר כדי שיקדמו שקלינו לשקליו. כתוב שהשקלים הם תיקון, מחפר על אותם שקליו שלו, שעל ידם נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אז כבר דיברנו קצת על דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. ננסה עוד, אם אפשר, לנסות להבין קצת ב... זהו בעצם העסק שלנו בחודש הזה. השנה זה בחודשים האלה, חודשי אדר, אז העסק שלנו בחודשי אדר זה חודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב על ידי החרטת זרעו של עמלק. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בחודשים האלה, זאת עבודתנו. אנחנו צריכים להתבונן עד מקום שידינו מגע, כמה שאנחנו יכולים. אנחנו צריכים להתבונן מהי התומעה של עמלק, איזה הוא העמלק שבתוכנו, ואיך צריכה להיראות מצוות מחיית עמלק שלנו. נזכיר כאן משהו מדברי הגר"א. פחות או יותר בלשונו, דברי הגר"א בליקוטים, ליקוטים מהגר"א, ונתבהרו על ידי רב אייזיק חבר. כתוב כך, אני אקריא את הפסוק הנוגע. בסוף פרשת מטות, כשכבשו את עבר הירדן שבטי ראובן, גד וחצי שבט המנשה, כבשו את עבר הירדן, אז כתוב, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות, ערי הארץ סביב. אז כתוב כאן סיפור ארוך, כמה וכמה פסוקים. ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבה. זה הכל שמות שלא אומרים לנו שום דבר. בית נמרה, בית הרן. ובני ראובן בנו את חשבון ואת אל עלה ואת קרייתיים ואת נבו ואת בעל מאון מוסבות שם. מוסבות שם, כתוב, הם היו שמות עבודת כוכבים, והיו האמוריים, אומר רש"י, קוראים עריהם על שם עבודת כוכבים שלהם. ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים, וזהו מוסבות שם. נבו ובעל מאון מוסבות לשם אחר. ואת סיבמה, כך כתוב, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. ואת נבו ואת בעל מאון מוסבות שם, ואת סיבמה. סיבמה כתובה אחרונה. כך כתוב כאן. אז מתוך הערים שכבשו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה בעבר הירדן, אז העיר האחרונה נקראת סיבמה. כך כתוב כאן. אז אני יכול רק לצטט, אני אגיד את הדברים כמו שכתוב, כמו שהגר"א אומר. סיבמה, כך אומר הגר"א, אלו ראשי תיבות של ארבעת אבות הנזיקים, שור, בור, מבעה והבער. כך הוא, אני מצטט את הדברים כמו שכתוב. סיבמה, שזאת העיר האחרונה בעבר הירדן, שכבשו אותה, שוב, בני ראובן, כאן נדבר על בני ראובן. הסיבמה, אומר הגר"א, אלו הם ארבעת אבות הנזיקים, שור, בור, מבעה והבער. זה סיבמה, כך כתוב. ואלו הם הדברים שצריכים היו להיות מתוקנים על ידי הכיבוש של כלל ישראל. כלל ישראל צריך היה לכבוש ולתקן את אותם מקומות. אותם מקומות בעבר הירדן צריכות היו להיות מתוקנות, כן? צריך היה להיות נתקן על ידי כלל ישראל, על ידי הכיבוש שלנו. מעריך שם הגר"א, הוא רומז, אבל המפרש מביא בדברי הגר"א במקום אחר, והדברים מפורשים בדבריו, שאלה הם כנגד ארבעת הטומאות, נקרא לזה קליפות, זה לא משנה, כן. זה לא משנה, זה לא חשוב. אבל בכל אופן, אלו הם כנגד ארבעת הטומאות שמיוצגות במה שנקרא, נאמר את זה בלשון המשנה, בכמה אופנים זה בכמה אופנים נמצא. נאמר את זה בלשון המשנה המפורסם מאוד, קנאה, תאווה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. הקנאה כנגד שור נוגח, התאווה כנגד מבעה, שזה השן, או בכל אופן, זה החשק, הרצון, מבעה, שזה השם. לפי מאן דאמר אחד, לפי מאן דאמר שמבעה זה אדם, זה גם כן נזק מתוך איזושהי תשוקה, מבעה. הקנאה, התאווה, השור כנגד הקנאה, המבעה כנגד התאווה, וההבער כנגד הכבוד. הבער זה כמו שאש מתנסית למעלה, והיא תופסת, שאנחנו רגילים הרי לחזור על זה תמיד, הדבר ידוע ומפורסם בטבע, בתכונה של אש, האש מתנסית למעלה והיא בלעדית, כל מה שנכנס אליה אז היא מתגברת עליו והופכת אותו לחלק מעצמה, היא לא נותנת לו להיות מציאות בפני עצמו. האש לא נותנת, היא לא סובלת מציאויות בפני עצמה, כן? כל דבר שמצטרף לאש הופך להיות אש, זאת אומרת הוא מתבטל למדורה כולה ונעשה חלק ממנה, המדורה עצמה נעשית מורכבת גם ממנו. זה ההבער, שזאת התאווה השלישית שהיא נקראת כבוד, שהיא מתנסית למעלה והיא כמה וכמה מתכונות ההבער יש לה. גם ההתנסות, גם הביטול של כל יתר הדברים אליה, וגם גם בכבוד אמיתי, הווה זהיר בגחלתם שלא תיקווה, כמו שכתוב במשנה. גם בכבוד של אמת, אבל בכל אופן, בתאוות כבוד, אז התאווה הזאת היא תאווה שהיא דומה להבער. זאת התנשאות ובלעדיות ואוי למי שניגש. אוי למי שפוגע, אוי למי שמצטרף ולא מתבטל. זאת הצורה. עכשיו ישנה קליפה רביעית, והקליפה הזאת נקראת בור. בור כנגד מה? בור כנגד מה? אז מבואר שם בדברי הגר"א, זה לא באותו מקום, בכל אופן, מבואר שם בדברי הגר"א במקומות אחרים, שזה כנגד שלושת המלכויות. שלושת המלכויות ששלטו בישראל. כנגד הקנאה, התאווה והכבוד. שלושת המלכויות ששלטו בישראל. בבל. בבל כנגד קנאה. הייתה בלעדית, קנאה. גם מה שאמר נבוכדנצר, העלה על במותי אב את המלך העליון, זה גם היה מתוך קנאה. זאת הייתה התנשאות של קנאה, זאת אומרת, זאת הייתה קנאה, זאת אומרת, הוא לא סובל מישהו אחר. הוא לא סובל מישהו אחר. התאווה הייתה מלכות פרס, מדי, כמו שידוע, מטבעם, והכבוד זה כנגד מלכות יוון. הכבוד זה עניין ששייך יותר למערכת הפנימית, למערכת הנפשית, למערכת הרוחנית של צורת אדם. שם נמצא הכבוד, אז הכבוד שייך למלכות יוון. באופן שאלה הם שלושת הקליפות שעליהם, כן, הם שלושת המתנגדים למה שנקרא... בכלל ישראל למקבלי התורה, לגילוי צורת אדם אמיתית בעולם. הם רצו לשנות את העולם באופן ש... שהצורה תיראה בצורה של מוציאים את האדם מן העולם. זאת אומרת, כצורתם שלהם, כרצונם שלהם, כמו שהם רוצים, כמו שהם מבקשים. בבל כנגד קנאה, פרס ומדי כנגד תאווה, ידוע מעניינם. זה מאוד, מאוד נפוץ, מאוד מפורסם, גם בכתובים וגם בחז"ל. יוון כנגד כבוד. עכשיו, המלכות הרביעית היא דומה לאב נזיקין הרביעי שהוא בור. ולא מצאנו דוגמתו, מה עניינו של האב הזה, ומה עניינו של המזיק הזה, ומה עניינה של הקליפה הזאת? איזה דבר רביעי ישנו? איזה דבר רביעי ישנו שהוא דומיה דבור, דומה לבו? שור, שוב, כמו שאמרנו, השור הוא כנגד קנאה, נוגח. פשוט הורג, כותל, שור. שן כנגד תאווה, הבער כנגד כבוד. בור עניינו, כך אומר הגר"א, והוא חוזר על זה בכמה מקומות, הגר"א מלמד אותנו את זה בכמה וכמה מקומות ובכמה צורות ובכמה אופנים. בור, כך הוא חוזר ואומר, הבור ריק אין בו מים. הבור שהוא ריק ואין בו מים, אותה ריקנות, אותה תפיסה שנקראת בור ריק. אז הוא אומר, זאת הליצנות. זאת הליצנות, זה מה שנקרא במילים אחרות, שחוק הכסיל, זאת הליצנות. אותה קליפה שנקראת ליצנות. ליצנות זה הבור ריק שאין בו מים. הבור הזה, כך הוא אומר, זה לעולם לא יתוקן. זה דבר שאין לו תיקון, זה דבר שאי אפשר להביא אותו לקדושה. הדבר הזה לעולם לא יצטרף. אותה ריקות לעולם, כל הכוחות כולם, אפשר לשנות אותם ולכוון אותם, שהם יצטרפו בחזרה וישמשו בקודש. הם ישמשו לקודש מה שצריך. כל הכוחות כולם, קנאה נחוצה, תאווה גם היא נחוצה, כבוד גם הוא נחוץ, בתנאי שזה, כן, שזה רתום למרכבה הנכונה, שזה נמצא בצורה הנכונה, על הדבר הנכון, מתייחס לדברים הנכונים. כל זה מתוקן. בור, הבור ריק, אין בו מים, אותו בור שנקרא ליצנות, ליצנות, כך הוא אומר, אלו דברים. ליצנות, או שבמקום אחר הוא קורא לזה שחוק הכסיל. ליצנות, אותה קליפה היא לא מתוקנת, היא לא מתוקנת ולא תתוקן לעולם. וזאת המלכות הרביעית שכאן אנחנו נמצאים, והיא בור, בור ריק שאין בו מים, ריק אין בו מים. והמלכות הזאת חייבת להיות נאבדת, היא לא תתקן לעולם. היא לא תהיה מתוקנת, היא תהיה נאבדת. הדבר הזה לעולם לא ישמש בשום צד של קודש, אף פעם. הדבר הזה חייב להיות נאבד מן העולם. את זה צריכים לבאר מן העולם. אחריתו עדי עובד. זאת הקליפה הרביעית שהיא כנגד בו. אומר הגר"א, הפסוק האחרון בספר יחזקאל, אלו דברי הגר"א. הפסוק האחרון בספר יחזקאל, יש כאן חלוקת הארץ, חלוקת העיר ירושלים בפרט, חלוקת הארץ בכלל, במה שנקרא בניין הבית השלישי, בניין הבית לעתיד לנו. אז כאן נמצאת, זו הנבואה בספר יחזקאל הידועה, שהיא מסדירה, מסדרת את האופן איך ישבו כלל ישראל לעתיד, במהרה בימי. והפסוק האחרון בספר יחזקאל הוא סביב 18 א', ושם העיר מיום השם שמה. כך כתוב. ושם העיר מיום השם שמה. עד כאן, אלו המילים האחרונות בספר יחזקאל. כתוב על זה בתרגום, סחור סחור תמנת 10,000, כאן מדובר על 18,000, זה היה היקף העיר, י"ח 1,000 קנים, כך עולה חשבון ריבועה, כך לומד רש"י. זאת אומרת, 18,000, הגמרא לומדת צורה אחת, הגמרא מדברת על זה בסוכה. היי, הגמרא, טוב, בכל אופן, זה לא, כרגע זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, כאן מדובר על מידה מסוימת, 18,000, ושם העיר הוא שמה דקרתה, במתפרש מיום עד ישרי השם שכינתי תמת. כך, ושם העיר, רש"י, מיום השם שמה. כלומר, אומר רש"י, לא ייקרא לה שם אחר, אלא שם הראשון שהיה לה מיום שעקד אברהם את יצחק בנו, שקרא לו יראה, והיא הייתה שמה שלם, והיא תמשיך ותיקרא ירושלים. בכל אופן, פשוטו של מקרא מאוד לא מובן. סביב 18,000, א', ושם העיר מיום השם, שמה. הגמרא בבבא בתרא, בפרק המוכר את הספינה, בדף עין, לומדת מכאן שירושלים עתידה להיקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא עצמו, והגמרא לומדת מהפסוק הזה, ושם העיר מיום השם שמה. כך אומרת הגמרא, אל תקרי שמה אלא שמה. אבל בכל אופן, פשוטו של מקרא, מה הוא אומר? ושם העיר מיום השם שמה. אומר הגרא, ושוב, אין בידינו יותר מאשר אפשרות לצטט מילים כתובות, וזה הכל, אנחנו רק פשוט מעבירים את המילים. כתוב כאן שעל אותה סיבמה שהיא הייתה בעבר הירדן, שהיא כל האבות מזיקים, אז כאן כתוב כל האבות המתוקנים. האבות המתוקנים זה שור מבאה הבאר, ושם העיר מיום השם שמה. השם שלה יהיה שמה, ואותה בית תתבאר מן העולם. שלושת אלה יתוקנו ואותה בית תתבאר מן העולם, היא כבר לא תהיה יותר. אותו בור ריק שאין בו מים מיום השם שמה, וסיבמה כבר לא תהיה יותר. זאת אומרת, לא תהיה יותר, הצירוף ההוא, הבור לא ייכנס כאן באמצע, ואין יותר בור, אין יותר בור. אותו בור ריק, אין בו מים, יעבור מן העולם ולא יהיה יותר, הוא פשוט לא יהיה קיים. אלו דברה. דהיינו, סתם עוד פעם, קודם על הצורה החיצונית של הדברים. אלו הם הדברים שזאת עבודתו של האדם. על זה האדם צריך כאן, לשם כך הוא נח האדם פה בעולם הזה, כדי לתקן את ארבעת אבות הנזיקים האלה. אלו הם ארבעת אבות הנזיקים שאותם האדם צריך לתקן. על שלושה מהם, שלושה מהם צריכים להיות מתוקנים, והרביעי צריך להתבאר מן העולם, פשוט לא להיות, לא להיות. מציאותו שלו לא מצטרפת לשום קדושה בעולם. אין שום אפשרות לצרף אותו לשום דבר של קודש. הבור ריק, אין בו מים. למדנו. אותם תומעות, קליפות נקרא להן, בלשונם של רבותיהם, שהם הקנאה, התאווה והכבוד. או הרבה הרבה משניות ישנם כאלה שהן דומות לזה. התלמידיו של בלעם הרשע, עין גבוהה, עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. שוב מקביל לדבר הזה, פרש הגר. על כל פנים, אלה שלושת המלכויות שצריכות להתתקן, שהן מצטרפות עליהן, לא נאמר ואחריתו עדי עובד. לא צריכים לאבד אותן מן העולם. הן יכולות להישאר. הן שורדות. המלכות הרביעית, אותה מלכות, היא תובד מן העולם. לא תתקיים. אין תועלת ושום דבר טוב, שום דבר טוב לא יצא מהמידה הזאת שנקראת צחוק הכסיל, ליצנות. מזה כלום לא יצא. אז ננסה קצת לפרש, לפי ערכנו, עד כמה שאנחנו יכולים. עד כמה שאנחנו יכולים להבין. לערכנו שלנו. נראינה. הפירוש הפשוט, במידה הזאת שנקראת ליצנות, לץ, ליצן. הפירוש הפשוט בזה, זה כמו שמתבאר בכל הראשונים וכל רבותינו שמדברים על הנושא הזה, הדברים ידועים, מפורשים בדבריהם היטב. המידה הזאת היא מידה שהיא מורידה את הדברים ושמה אותם בתוך מערכת, שהמערכת הזאת אין לה, היא מנותקת לגמרי. זאת מערכת, אם נאמר את זה בלשוננו, זאת מערכת חסרת כבוד. לץ. מזלזל בדברים. מזלזל בדברים. עושה אותם ל... דברים חסרי ערך. אבל אם נרצה קצת להתבונן, מדוע הליצנות מצטרפת תמיד לסחוק? ליצנות מצטרפת, אנחנו מוצאים שהליצנות מצטרפת, דבר ידוע שליצנות מעוררת סחוק, היא מצטרפת לסחוק. יש כאן משהו בצחוק, או במה שנקרא בלשון הגר"א צחוק הכסיל. יש משהו מיוחד בדבר הזה שהוא מאבד, כן, השחוק, אותו שחוק כסיל. הליצנות כשלעצמה, למה לא די בליצנות ארסית, במין ליצנות כזאת שלא מעוררת צחוק? מין ליצנות שמעוררת, אני יודע. אם עניינה של הליצנות בלעורר שחוק, אז אנחנו לא תופסים, אנחנו לא מבינים כל כך. במה השחוק הוא התומעה הנוראה הזו שחייב להיות אחריתו עדי עובד. השחוק הוא הדבר שמחייב את אחריתו עדי עובד. אנחנו מוכרחים קצת לנסות להבין לפי מה שמלמדים אותנו רבותינו. אנחנו יודעים שעניין של שחוק בעולם זה אחד מהדברים התמוהים מאוד, אחד מהדברים הלא מובנים. מה מעורר בני אדם לצחוק? מה מביא בני אדם לצחוק? מהו הדבר שמצחיק אותם? כבר דיברנו על זה גם פה במקום הזה עצמו, כבר דיברנו על זה הרבה במשך השנים. ננסה להבין כאן לאור דברי הגר"א האלו, וננסה לפרש כאן עוד נקודה. מה עניינו של שחוק בכלל? ומה מעורר בני אדם לשחוק? מדוע? איזה מין תגובה זאת? זאת מין תגובה שהיא כאילו שמחה. זאת כאילו שמחה. כשאדם צוחק אז הוא כאילו שמח. כאילו שמח. איזה שמחה יכולה להיוולד מכוח איזושהי בדיחה מטופשת או איזה משהו תפל או משהו? האדם אמר כך, עשה כך. אם כן, אז מה? לכן זה מעורר צחוק. לשמחה, מה זו עושה, ריבונו של עולם? מה השמחה? מה הדבר הזה משמח? ואנחנו יודעים שצחוק ושמחה הם גובלים זו בזו. הם באים ביחד, נמצאים ביחד, באים ביחד. הם דבר אחד בעצם. מה משמח? מה משמח? מה משמח? הרבה פעמים אנחנו מוצאים בכתוב לשון שנקראת מחול משחקים, ויצאת במחול משחקים אז תשמח בתולה במחול, ויצאת במחול משחקים. מה מיוחד בדבר הזה, ומה כאן שורש הדבר? מהו הדבר המשמח? מהו הדבר המשמח? והשמחה הזאת, אוי לה, אוי לה לשמחה הזאת. אבל זה בכל זאת, האדם לא יכול להתאפק, הוא בכל זאת צוחק, צוחק. קיימת כאן, יש כאן משהו שמשמח, יש כאן משהו שמוציא את האדם מה... ננסה להבין. זאת פרשה עמוקה מאוד. אבל פן אחד מהפנים הרבים שיש לזה. כשהמציאות ניתנת לנו כמו שהיא, אז היא מאוד מחייבת. היא מאוד מחייבת. היא מאוד... יש בה משהו מחייב מאוד, ואפילו מדכא מאוד. זה מאוד מחייב ומאוד רותם אותנו לחוב שהוא בעצם קצת יותר כבד מאשר מה שאנחנו מסוגלים לעשות. כשהמציאות מתגלה לנו כמו שהיא באמת, טבעם של בני אדם זה ליצור מוקדים, הדבר צריך להיות ברור מאוד, משום שכך אנחנו בעצם חיים. טבעם של בני אדם שהם רוצים להיפטר, לצאת מתוך מערכת החובות הגדולה הזו, המציאות מאוד היא נוראה והיא מחייבת לנו, אבל זאת המציאות שמסתכלים בה ורואים אותה כמו שהיא. לכן הדבר ה בולט במה שבני אדם עושים. בני אדם עושים באופן בולט, הם יוצרים להם מערכות משחק מהמציאות המתגלה להם. זאת אומרת כך, אם אנחנו נסתכל ונראה איך באיזה אופן אנחנו מגיבים על דברים, איך אנחנו קולטים דברים, באופן טבעי, כשקורה משהו, אז אנחנו תופסים את הדבר מיד, מיד, בו זמני. כל תופעה שבאה אלינו, אז אנחנו תופסים אותה כמין תופעה כזאת שהיא... היום הגיעו הדברים עד כדי כך שכששני בני אדם רוצחים זה את זה, הורגים זה, ושופכים, מקיזים אחד את דמו של השני, אז אנחנו רואים את זה כתחרות בזירה. אנחנו מסתכלים על זה מלכתחילה כאילו יש כאן במה עומדת ואותם אנשים משחקים לפנינו. זה נוהג כך וזה נוהג כך, ואנחנו מיד סקרנים לראות מי יגבר, מי ינצח, איך המשחק ימשיך. טבעו של עולם כי היום הזה הוא כזה שאין דבר בכל העולם כולו, בכל רחבי העולם, אין דבר יוצא מהמידה הזאת. כל העולם כולו מכוון על ידי כל המערכת כולה להפוך את הכל למשחק. והמשחק מנוהל היטב, מכוון היטב, ידוע, וישנם כללים לכל משחק. כללים לכל משחק. כללים לכל משחק ומשחק, יש לו את כלליו שלו. מדובר פה על משחק שבני אדם שופכים זה את דמו של זה בכל מלוא הרצינות. בכל מלוא הרצינות. אבל בתוך החייבים לבצר מקום, זה ידוע מפורסם, אני לוקח את זה בתור משל, חייבים לבצר מקום בתוך אותה תופת, חייבים לבצר מקום לכמה מיני אנשים שמביאים את המשחק הזה לכל באי עולם, מוכרחים להעביר את המשחק הזה לכל באי עולם, וכך כל העולם כולו שותף לאותו משחק, והדבר הזה נתפס כמשחק. כך הוא נתפס, כך הוא נתפס. טבעו של אדם, כשהוא רוצה להיפטר, להיפטר, האפשרות האחת והיחידה, המציאות היא נוראה ואיומה. עצם ההיות, זה דבר נורא ואיום. זה דבר שהוא בעצם חרדת אלוקים. סתם, עצם ההיות בתוך עולם. העולם כשלעצמו, אם אנחנו לא נעמיד אותו באיזושהי צורה של משחק, אם אנחנו לא נבנה אותו באיזושהי צורה של משחק, משחק פירוש הדבר, אם כן, אם כך הם פני הדברים, אז אנחנו כל כך רחוקים ממה שנקרא אמת, ממה שנקרא תורה, אנחנו רחוקים מרחק כל כך גדול עד שאנחנו לא תופסים באיזה בור אנחנו נתונים, באיזה בור ריק, אין בו מים אנחנו נמצאים. כששמים בני אדם בתוך בור, אז שמים בני אדם בתוך מערכת, כן, הם נושמים אחר. יש מאן דאמר שבור שחייבה עליו תורה זה להבלו ולא לחלטו. הבל אחר נושמים שם. זאת אומרת, יש שם אוויר אחר. זה אוויר אחר, נושמים שם אוויר אחר. בתוך אותו בור, תוך אותו בור שהוא ריק ואין בו מים, ריק אין בו מים. ברגע שהוא, כמו שידוע, שהוא ריק ואין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. הביטוי של הדבר הזה הוא בדבר הנורא והאיום הזה. זה הדבר הנורא והאיום. זה הדבר הכי נורא שישנו בעולם. כל מי ששותף, והדברים צריכים להיאמר ברור, כל מי ששותף למשחק הזה, לנו נראה, כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, לנו נראה שאנחנו קהל הצופים במשחק. נראה לנו שאנחנו קהל הצופים והדברים משחקים. כאילו, כן, הדברים משחקים ואנחנו קהל צופים. אבל במהרה בימינו, שאז ימלא שחוק בינו, אז אם אנחנו נהיה באמת מקהל הצופים, אז ימלא שחוק בינו. אבל אם אנחנו נהיה השחקנים שמאיתנו ימלא שחוק של אותם אלו שימלא שחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו של מי? הלוואי וזה יהיה ענה, הלוואי ונהיה אלו ענה שימלא שחוק פינו. אבל הדבר ברור וזה חד משמעי, כל מי ששותף לשחוק פה, לשחוק הכסיל, אז הוא לא יכול להצטרף בשום פנים ואופן לאותו אז שימלא שחוק פינו. כאן נקודת ההבדל בין שחוק הכסיל לבין אבינו יצחק, שהוא סוד מידת הדין. סוד מידת הדין, סוד היראה הנוראה, סוד הפחד, הפחד, אותה חרדת אלוקים. אותה חרדת אלוקים שהיא לא מאפשרת, הרי זה דבר פשוט וברור, כן? אותו אחד שהוא החרד ביותר, החרד ביותר, הירא ביותר, הנלפת ביותר, הכי מקובץ, הכי מקובץ, דווקא הוא צריך להיקרא יצחק. דווקא הוא, זה שמו יצחק. בשעה שצחוק הוא תמיד הרחבה, כמו טפח סוחט. הוא תמיד הרחבה, הוא תמיד התפרצות כלפי חוץ. תמיד גילוי כלפי חוץ, יותר הרחבה. דווקא אבינו יצחק, שהוא כולו סוד היראה הנוראה, הנוראה. הצמצום הגדול, היראה הנוראה, הפחד. דווקא הוא צריך להיקרא על שם יצחק. מי שירא פה יצחק שם, יצחק על שם העתיד. מי שצוחק בוודאי לא יצחק. טבע הדברים הוא כזה. שוב, המציאות היא מאוימת, היא נוראה, היא חרדת אלוקים. המציאות הנקייה, הטהורה, אדם שעומד מול מציאות כזו, אז הוא צריך להיות ירא וחרד בצורה שאין כמותה. זה טבע הדברים באמת. התשובה היחידה שבן אדם יכול להשיב לעצמו, כדי באיזה אופן שהוא לשחרר את עצמו מאותה יראה הנוראה, זה ההסתכלות על אותה מציאות בצורה של משחק. אבל אני מבקש להבין היטב, כן, להסתכל על הדברים בצורה של משחק. זאת אומרת, הדברים מופיעים בצורה תחרותית, בצורה של או משחק כזה או משחק כזה. זה מעניין, זה יפה, זה נראה די טוב, נראה מי יגבר פה, נראה מי יגבר שם. המציאות כולה מצטיירת בצורה של משחקת בתבל ארצו. זה דרך אגב נאמר על התורה. אותה מציאות שאנחנו רוצים לצאת, כן, לצאת ממנה, אנחנו לא רוצים להשתאבד כל כך. אנחנו רוצים אותה ליצנות. לא מדבר פה על ליצנות, על זלזול בדווקא. לא זאת הנקודה. הנקודה לא נגמרת בזלזול. הנקודה לא נגמרת. כאן זה לא נגמר במיעוט הכבוד, בביזיון. זאת תולדה. אותו ביזיון, אותו מיעוט כבוד, אותו חסרון יחס. זה משום שהדברים מופיעים לפנינו בתלבושת של משחק. הם משחקים, הם משחקים. זה כמובן שמי שמשחק רב אי אפשר לכבד אותו. מי שמשחק חכם אי אפשר לכבד אותו. מי שחכם על הבמה, עוד מעט אנחנו, כרגע אתה חכם, עכשיו אחר כך כשיגמר המשחק נלך יחד הבית. אתה יודע שאני חכם כמוך, אולי אפילו יותר, רק אתה משחק את זה כרגע. תפיסה כזאת, תפיסה שזה סוד עניינה, זה דבר שמוציא את האדם מן העולם ללא תקנה. זאת אומרת, במילים אחרות זה שם אותו בבור. את הדבר הזה אי אפשר לעולם בשום פנים, בשום פנים ובשום מצב. את הדבר הזה אי אפשר בשום אופן לצרף לקדושה. זה לא יצטרף לעולם. מזה לא יוצא כלום. ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא משערים, אם אנחנו נבדוק ונראה עד כמה אנחנו נגועים בדבר הזה. היום הדבר קל יותר, משום שהיום הדבר הזה הרי מתפרץ מכל פינה, מכל צד. כל דבר נתפס כסיפור. כל דבר בעולם, כל אירוע נתפס כסיפור. זה סיפור. יש כאן סיפור, יש כאן סיפור. הסיפור הזה מעניין יותר, הסיפור הזה מעניין פחות. הסיפור הזה מזעזע. חלק מהמשחק. הצופים מזדעזעים. הסיפור הזה מרמין לב יותר. כאן צריך לבכות, כאן צריך לצחוק. וההנחיות ברורות. ההנחיות ברורות. כולם יודעים. בדרך כלל הציבור מוחק כף. תמיד. באותה שעה. נראה צחוק עציל. צחוק עציל. יש למישהו אוזן לשמוע איך שאותו צחוק עציל מהדהד בעולם, מהדהד, צוחק, צוחק מבוקר עד בוקר, מבוקר עד בוקר. בכל פינה בעולם. צוחק. אבל המשחק הזה הוא התועלת שבו, אני מתכוון, תועלת במרכאות, עניינו, המשחק הזה עניינו, קודם כל, אין לך משיח דם, מסית את הדם, אין לך דבר שמעוות את המציאות האמיתית יותר מזה. זה שחוק המשיח. השמחה שישנה מאיזה דבר ליצנות או ממילתא דבדיחותא, השמחה כאן היא לא שמחה מהדבר הזה בעצמו. השמחה שייכת למערכת שלמה. ברגע שבן אדם שומע דבר ליצנות משובח, כן, כאילו מצחיק מאוד, אז האדם באחת מואף לתוך המשחק, הוא נמצא בתוך המשחק. השמחה כאן, הצחוק כאן, העולם באמת משעשע. ברגע שאני תופס שהעולם משעשע, אז השמחה כאן לא חלה על הבדיחה המסוימת הזאת. זה השטות שאין כמותה, שבן אדם מבוגר, בן אדם מבוגר, למעלה מגיל 5. בן אדם יצחק מאיזה דבר תפל. הבדיחה המסוימת הזאת לא היא שמצחיקה. לא היא שמצחיקה, לא, אני מתכוון מצחיקה במובן משמח. לא היא שגורמת שמחה, אלא היא שמצביעה שבאמת העסק משעשע. הסיפור משעשע. ואם הסיפור משעשע, אז יש עוד הרבה שעשועים בעולם. אז הכל, זה שמח. זה שמח. אז המשחק הוא כזה, שלפעמים זה כך, לפעמים זה כך. אבל בכל אופן הדברים נתפסים בצורה כזאת. רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן, לכאן, אל הבור הזה, אל הבור הזה, הביא עוד, אנחנו רואים בחוש, בעינינו, שלתוך הבור הזה גוררת אותנו מלכות רבים. אנחנו עמוק עמוק בתוך הבור הזה. זהו הבור שבתוכו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתוך המשחק. אנחנו חלק מאותו משחק. אנחנו חלק מאותו שחוק הציל. כל דבר הופך להיות סיפור. כל דבר, יהיה מה שיהיה, הופך להיות סיפור. ברגע שהוא הופך להיות סיפור, אז הוא מצטרף להיות חלק מהמשחק הכללי, המשחק הגדול. וכך בן אדם הולך לו, עובר, חי את חייו, מסיפור לסיפור, מבמה לבמה, ממשחק למשחק. עד שהוא מגיע למקום ש... כן, מיותר. מיותר להוסיף. התומעה הזאת היא התומעה המיוחדת, המיוחדת למלכות הרביעית הזאת. זאת התומעה של אחריתו עדי עובד. שוב, התומעה הזאת, אנחנו צריכים לזכור ולדעת, אין לנו, כן, אין לנו בעולמנו, אין לנו בעולמנו. הקליפה הזאת, התומעה הזאת, צורת העמדת הדברים הזאת, זאת צורת העמדת דברים שאדם, איך נראה היום אדם בעולם? איך נראה אדם? אדם, דמות, צורת אדם. אדם זה דבר, אדם זה דבר נשגב, זה דבר נפלא, זה דבר נורא, דבר שאין כמותו. זה יצירה חד פעמית, כל אדם ואדם. הטומאה האמיתית של צורת אדם היום. סליחה על הביטוי. אם אנחנו נרצה לצייר היום צורת אדם, אז צורת אדם לא מצטיירת בלי שהוא יהיה קורא עיתון. קורא עיתון, שומע חדשות, שומע סיפור, יודע, נמצא בעניין. באיזה אופן שהוא, באיזה אופן שהוא עושה את הדבר הזה, מצורף באיזה אופן שהוא לאותו משחק. כל מי שלא מבין את הדברים ילך ויסתכל בערב שבת קודם ויראה אדם נורמלי הולך וקונה לו ערימה עצומה של דברי הבל באיזה הבעה של עושר, של עולם מלא בים, עולם מלא בים, והוא הולך. רחמנא ליצלן, באמת רחמנא ליצלן. נניח לכל שלושת הטומאות האחרות של הקנאה, התאווה והכבוד שנמצאות שם באותו מקום, זה לא משנה, אני מדבר על עצם העובדה מקום, אני מדבר על עצם השתתפות במשחק שהוא נקי גם מקנאה, גם מתאווה וגם מכבוד. אילו משכחת לה, אילו היינו מוצאים דבר כזה, גם אז זאת הייתה טומאה יותר גרועה מכל הטומאות כולה. אילו היינו מוצאים דבר כזה, הרי ברור ש דבר כזה אין במציאות בעולם. ליצנות, פשוט ליצנות, עושים משחק מכל דבר, כל דבר הפך להיות משחק. צורת תפיסת הדברים, אני מקווה שמבינים אותי, צורת תפיסת הדברים מלכתחילה היא צורת קליטה של משחק. הדברים משחקים, הדברים נמצאים הדברים נמצאים כאילו על במה, והדברים מופיעים לפני. הדברים לא נתפסים כי מחייבים אותי, הדברים לא נתפסים באיזה אופן שהוא. זה קורה איתי, כל האירועים האלה. זה מלכתחילה לא קורה איתי. זה קורה לפני. ישחקו נא הנערים לפני. המציאות היא לא כזו. המציאות היא באמת לא כזו. המציאות היא נוראה והיא מחרידה, וכל אירוע ואירוע זה דבר שהוא עובר עליי, על בשרי הוא עובר. אני צריך לחיות את זה, ואם הדבר חלילה נתפס כמשחק, אז כאן נמצא שורש הליצנות. שורש לץ, שורש ליצנות, זה תפיסת הדברים כדברים שהם סיפור. ואם זה סיפור, יש פעמים סיפור יפה יותר, פעמים סיפור פחות יפה, פעמים סיפור עצוב, אבל גם כן יש בו את החגיגיות של משחק. גם בסיפור עצוב, גם בסיפור שמח. נעים יותר להשתתף בסיפור שמח. אבל נבדוק כל אחד את עצמו, אם לא נעים לו מאוד מאוד להשתתף בסיפור עצוב שקורה למישהו. זה משחק מעניין יותר. כך נראים הדברים בצורת הטומאה הזאת שנקראת ליצנות. בור ריק, אין בו מים. הוא בור ריק שאין בו מים. צצים שם הנחשים והעקרבים. אין בו מים פירושו שאין בו שום שפע מלמעלה. על מה נתפס מלכתחילה כמערכת מנותקת לגמרי. זאת מערכת בפני עצמה. זה בור. זאת מערכת מנותקת, מערכת. אין בה שום קשר לשום מקום. זה נחשים בעקרבים. חשים ועקרבים הם אלו שהם מתפסים כדברים שאין להם שום קשר, הם מתפסים כראשי מערכת הרע. עורק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש. כל הנחשים והעקרבים צצים בתוך מערכת כזו. המציאות, כל אדם שנמצא בתוך מקום יישוב, שהוא נמצא במקום יישוב, מקום שצורת אדם שלטת, שם אין נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים לא נמצאים במקום שיש אדם. במקום שצורת אדם איננה, שם נחשים ועקרבים נמצאים. זאת הקליפה הרביעית, שהיא הבור. הבור, והבור ריק אין בו מים, שהיא לעולם לא תחזור לקדושה. היא לעולם לא תצטרף, היא לעולם לא יהיה ממנה שום דבר. היא לעולם לא אחריתה עדי עובד. פרט הדברים, כמו שהזכרנו פה, זה שכל המקומות האלה, שהם המקומות שבעצם כל אותם מלכים גדולים שנכבשו על ידי כלל ישראל, אז מדובר פה על כוחות הרע. זה מה שנשתייר שם, סיבמה, כמו שכתוב בפסוק, ואת סיבמה שהיא האחרונה, היא האחרונה שהיא נקראת סיבמה. מה שתוקן ממנה זה מה שכתוב בסוף, ושם העיר מיום השם שמה, אבל הבית לא תוקנה, אותה בית לא קיים. בזמן התיקון אז הבית הזאת תעבור מן העולם, אותו בור יעבור מן העולם. רציתי פה לבאר נקודה אחת שהיא שייכת לעשרת אלפים כיכר כסף. של אמן. וכנגד זה עומדים השקלים שלנו. שקליהם. אותם שקלים שלנו. כך, רק כמה הערות, כמה משפטים, הערה בלשון. בלשון קודשנו. המילה כיכר משותפת, כן. זאת אומרת, קודם כל, כרגיל, צריך לשכוח ממה שנקרא היום. שנקרא היום כיכר, מה שקוראים היום כיכר, זה שייך להבלים של של אותם עמי הארץ, שעשו בשפה כבתוך שלהם. ועיוותו עלינו את הכתובים, ועיוותו עלינו את כל מערכת הדת. מחריבי עולם. כידוע, הדברים עתיקים. כיכר הירדן כולה משקה, כיכר כסף, כיכר לחם. יש כאן שורש משוקע. כיכר הירדן, נאמר, כיכר הירדן. אותו שוטה ש... בלבל את השפה בצורה שאין כמותה, אותו שוטה מופלג, עם הארץ שאין כמותו. אז הוא תפס שמכיוון שהאופה אופה כיכר לחם בעיגול, אז משם כל כיכר היא דבר עגול. וזה אסוסיאציה טבעית של כל מי שמדבר עברית, כל מי שגדל כאן בארץ הזאת, על ברכי אותה שפה קלוקלת. אז הוא יודע היטב שכיכר, מה פירוש כיכר? כיכר זה מקום עגול, כך יודע כל אחד. אם נלך להסתכל על כיכר הירדן ונראה שהיא לא עגולה, זה משונה באמת, זה באמת משונה. למה זה כך? זה בכלל לא כיכר. איפה זה כיכר? מה פה כיכר? כרגיל, מה לעשות? אנחנו לומדים תורה עם שפה של... לומדים דברי תורה עם שפה של עמי הארץ מופלגים, מופלגים. בעצם התואר עמי הארץ הוא כבוד לה. עמי הארץ מופלגים בצורה ש... אנשים חסרי דעת בצורה מבהילה, מבהילה, לפעמים זה ממש מדהים, זה מהמם. אבל בכל אופן, נשאל היום כל אחד, אז כל אחד יודע בדיוק מה זה כיכר. כיכר זה. והדברים השתנו קצת, יהיה גם לא כל כיכר לחם יד עגולה, יש גם כיכרות לחם שהן לא עגולות. ויש גם כיכרות שהשתבש משהו, קרה משהו. בכל אופן, כיכר מקורית זה דבר עגול. אלו דברי הבל. פשוט דברי הבל. אלה הבלים גמורים. שורש המילה הוא באמת עמוק. שורש המילה הזאת צריך הרי להתבונן, כן? אלה הרי דברי תורה. זה הרי דברי תורה, לא תהיה תורה שלימה שלנו, רחמנא ליצלן, כשיחה בתהילה שלהם. רחמנא ליצלן. פירוש המילה כיכר זה מלשון קרוב. כך אומרים הראשונים. דהיינו, יש מקום שהוא כאילו נכרע, שמישהו קורא בו, אז הוא יוצר מקום חדש. יש מקום שנכרע על ידי נהרות, או על ידי... זה נקרא כיכר הירדן. זה נקרא כיכר הירדן. המילה, פה לא מדובר על מה שמתורגם בלועזית סקוור. אלה דברים בטלים. כיכר זה מלשון קרו. זה דבר שנכרה. נכרה, מקום שנכרה. כיכר הירדן, נכרתה, נאמר. עכשיו, זה נקרא כיכר. כיכר זה נקרא מקום שנכרה. מקום מסוים שנכרה. נוצר מקום חדש על ידי קריאה. זה בעצם בדיוק מה שקרה בכיכר הירדן. הועיל, וזה מפורש בגמרא. יעקב אמר, הנני מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין קירה אלא לשון מחירה, שכן בקרחי הים קוראים לי מחירה קירה. זה גמרא בכמה מקומות. אני חוזרת על זה, גם בסוטה בדף י' ג' וגם בראש שנה בדף חווה, וגם בחולין, בתחילת גיד הנשם. אני חוזרת על זה לכמה מקומות, ורש"י מביא לזה כמה פסוקים מפורשים בעצם. זה מפורש בפסוקים. מה אם תכרה מאיתי בכסף? רש"י מביא כאן עוד פסוק. ואחרה לי בחמישה עשר כסף. אז המילה קירה, קירה, קרו. אז היא בשני מובני קרו. כמו שקרו זה מחור, קרו, כך קרו, כמו שקרו זה חפור, כך קרו זה מחור. שני הדברים האלה, אלה שני מובנים של אותו שורש, שנקרא קרו, קירה. מחור. כיכר כסף, כיכר כסף. זה נקרא דבר שיש לו כוח מכר גדול. זה דבר שהוא נמכר. דבר שהוא עובר מיד ליד. זה נקרא כיכר כסף. זה מסבירים הראשונים, שזה שורש כיכר, שזאת המידה הגדולה של כסף. כיכר לחם, לדוגמה, כיכר לחם. זה נקרא לחם שלם, כמו שכתוב בפסוק בעצם, בכיכר לחם אחת, בקורבנות המילואים, בפרשת הצוות. אז כתוב, בכיכר לחם אחת. מה זה כיכר לחם? כיכר לחם זה נקרא לחם שלם, שהוא ניתן למכירה. לא מוכרים פרוסות לחם. פרוסות לחם נותנים. אבל לחם שהוא עשוי כדי להימכר, זה נקרא כיכר לחם. לחם בר מכירה, לחם מהיר. לחם נמכר, זה נקרא כיכר לך. לחם למחירה. לחם למחירה, זה נקרא כיכר לך. שוב, לא לחם עגול. לא זאת הבעיה. אפילו שבכיכר לחם אחת כתוב בתרגום יונתן, שזה עיגול, משום שזה באופן טבעי, כך יוצא לחם שהוא נאפה בתנור. מדובר פה על מצה. אז באופן טבעי, כך זה מתגלגל וככה זה נאפה. זה נקרא כיכר. אבל זה מקרי לגמרי. כיכר פירושו מלשון קרו, מלשון מחור. ננסה להבין, אם אפשר, ננסה להבין, ישנם שתי מערכות נפרדות, וזה בהחלט תלוי באיזה מערכת נמצא אותו מסתכל. נבין, כשאדם נמצא בתוך מערכת של, כמו שאמרנו קודם, מערכת משחק, בתוך מערכת משחק, לפי כללי המשחק, אז נמכרים דברים וניתנים דברים תמורת דברים. זאת אומרת, אפשר להחליף דבר בדבר. זה חלק ממערכת המשחק. זה דבר ברור ופשוט. אין כאן ערכים שהם בעצם שייכים לשום דבר. אין שום דבר בעצם. ישנה רק מערכת, להבין את טבע. ישנה רק מערכת, והמערכת הזאת היא מערכת שנושאת בתוכה את הכללים של עצמה. לקחתי ממך, תן דוגמה, לקחתי ממך את הדבר הזה, ואתה לקחת ממני את הדבר הזה. הצלחת אתה להתגבר עליי בזה, ואני הצלחתי להתגבר עליך בזה. מבחינת המשחק, אז צריך פשוט לבדוק. לבדוק. מה שווה יותר? מי הצליח יותר? מי זכה? מי הפסיד? אז כך, נעמוד בסוף היום, ונבדוק ונראה מי זכה יותר. מי צבר יותר נקודות בקיצור. כדרך שנוהגים במשחק, כדרך שנוהגים בשחוק ילדים. מי צבר יותר נקודות? זאת מערכת אחת. חוץ מהמערכת הזאת, ישנה מערכת שהיא נקראת מערכת של ערך אמיתי של דברים. ערך אמיתי של דברים פירושו, הדברים נמדדים בתוך עצמם, ערכם נמצא בתוכם. ערכם לא נמצא בתור, כן, בתור, אנחנו לא תופסים אותם לכמה, נאמר את זה במילים גסות, כן, לכמה נקודות זה שווה, לכמה נקודות במשחק הדבר הזה שווה, אלא הפוך, הדבר נמדד מתוך ערכו שלו בעצם, כמה הדבר הזה, כן, כמה ערכו של הדבר. אנחנו הרי מדברים תמיד, כל משקל מודד, כל משקל תמיד, כל שקילה וכל המערכת הזאת שנקראת שקילה, משקל, היא מודדת, היא בודקת קל לעומת כבד, מי כבד יותר ומי קל יותר. כי מכבדי אכבד ובוזי ייקלו, לדוגמה, פסוק מכבדי אכבד ובוזי ייקל. זאת אומרת, אנחנו נעמיד את שניהם על אותה משקולת, אז במשקולת הזאת מכבדי אכבד ובוזי ייקל. זאת אומרת, זה מכריע את הכף. זה מכריע את הכף כנגד זה. שקילה תמיד, כן, כל שקילה, כל משקל, משקולת, משקל, אז היא מודדת, היא בודקת את כובדו של דבר, ותמיד, עד כמה שהדבר כבד יותר, כבד יותר, אז הוא מכריע יותר את הכל. במערכת העולמית, באותה מערכת מסחר, אותה מערכת שהיא יותר משחק, אני לא רוצה להאריך בדברים שהם פשוטים וידועים לכל אחד ואחד. כל אדם ואדם בעולם יודע, כל ילד יודע, שכל מערכת המסחר בעולם, כל מערכת המסחר, כל ערך הכסף שישנו בעולם, הוא כולו עומד על משחק. כולו עומד על משחק. כולו. ברגע שהמשחק יפסיק, ואנחנו נשקול את הדברים בערכם האמיתי, אז כל העולם כולו מתמוטט. הוא מתמוטט בשנייה אחת. זאת אומרת, אין לו בכלל עמידה, הוא לא עומד בכלל על שום דבר. הקראיים שהוא עומד עליהם, הקראיים שהוא עומד עליהם, זאת תאוות המשחק של כל בני האדם בעולם. הדברים הרי לא שווים מצד עצמם כלום. הרי לעולם אנחנו לא מודדים. ערכים אמיתיים לא נמדדים בכלל בעולם. העולם כולו בנוי, עומד על מערכת שהיא מחזיקה את עצמה, וההחזקה הזאת היא כולה במאי, כולה משחק. זה יודע כל ילד. את זה אני באמת יודע כל ילד. ברגע שיחליטו להפסיק לשחק, ונמדוד את הדברים ונבדוק אותם בערכם האמיתי, אז הרי העולם כולו מתמוטט. כל העולם כולו מתמוטט. כל הכלכלה העולמית היא כולה משחק. היא כולה משחק. הדבר הזה הוא פשוט וידוע לכל ברדה. אין ערכי אמת בדברים. שום ערכי אמת אין בדברים. הדברים לא בנויים על שום דבר אמיתי, על שום ערך אמיתי. לא מכריע את הכף מי שיש לו יותר לחם, יותר דברים של צורך. רוב הדברים האלה ערכם מועט. הרי הדברים האלה לא... הם ערכם אפס מבחינת המסחר העולמי. הכלכלה בנויה לא על הדברים האלה, הכלכלה בנויה על כל מיני, על כל מיני מוצרים, שהמוצרים האלה הם כולם מוצרי משחק. כולם עד אחד. הדברים ידועים וברורים. נניח לרגע שהעולם לשבוע אחד מפסיק לשחק ומסתכל על הדברים במציאותם האמיתית. יוצא מהמשחק ומסתכל על הדברים במציאותם האמיתית. אז העולם כולו מתמוטט בו ברגע, בתוך כדי דיבור, אפילו פחות מזה. אין לו קיום, אין שום ערך לשום דבר. ערכה של כל פרוטה היום בעולם הוא כערך המשחק שנמצא מאחריה. אין היום לשום פרוטה ערך של אמת. הדברים חסרי ערך. רוב הדברים בעולם, רוב התוצרת בעולם, היא תוצרת חסרת ערך. כל ערכה הוא אך ורק השותפות במשחק. ברגע שהדברים צריכים לקבל ערך של אמת, אז כמובן הדברים האלה הם מתאפסים והם אינם. הם אינם, הם לא קיימים. אנחנו מעמידים את הכיכר לעומת השקל. 10,000 כיכר כסף כנגד בסך הכל מחצית השקל שלנו. עתי, כמו שהוא בעצמו אמר, אותו רשע, עתי מלוא קומצה דיחו. בא הקומץ, אותו מלוא קומצה של מנחת העומר, שאותם בני ישראל, אותם ילדים, היו עסוקים בהם, ביום הראשון של חול המועד פסח, שאז היה הנס. עתי מלוא קומצה דיחו, ודחי ל10,000 כיכר כסף דידי. אז זה הוא תפס. עונן. אנחנו מנסים להבין. אנחנו מנסים להבין. כן. מה את דברי חז"ל שהזכרנו פה בשבוע שעבר. אחשוורוש ראש למוכרים והמן ראש לקונים. כאן נעשתה עסקה, מחר, קניין. פירוש המן ראש לקונים. כנראה שעד שהגיע אותו ראש לקונים, אז מערכת מקח וממכר בעולם הייתה תמיד על איזשהו בסיס של ערך אמיתי. הדברים נמדדו בערכים אמיתיים. לא היה שייך שימחר דבר לעומת דבר בשעה שהם לא שווי ערך באיזה צד שהוא. שווי ערך הם צריכים להיות באיזשהו צד. מפורסמת מאוד המחלוקת באחרונים, סמה והתז, אם אפשר לקנות שדה גדולה בפרוטה אחת, או שהפרוטה הזאת היא כמו שכתוב בתז, תחילת פירעון. הוא מתחיל לפרוע, אבל מכיוון שהוא התחיל לפרוע, הנקנה בכסף זה הוא נקנה בכל הכסף. אין תשלום אלא שיוויו של הדבר. לקנות בחליפין אפשר לקנות בקניין סודר, זה קניין ממין אחר, זה קניין ממין אחר. אבל קניין כסף, קניין של תשלום בעד דבר, אי אפשר לשלם בפרוטה בעד דבר ששווה אלף. אם קונים בפרוטה שדה ששווה אלף, זה רק משום שהפרוטה הזאת היא תחילת פירעון. אני מתחיל לשלם. אני מתחיל לשלם את כל האלף. וזאת מחלוקת ידועה ומפורסמת בין האחרונים. אין דבר, זאת אומרת, אין מציאות בעולם שאדם יוכל לקנות לא בכסף שהוא תשלום עבור הדבר. אני לא משלם עבור הדבר, זה לא תשלום. ראש לקונים פירושו, כן, שהיה כאן, כאן נתחדש, נתחדשה כאן צורת קניין, שהקניין הזה הוא בעצם, כן, הוא בעצם, זאת הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה, הצטלבה כאן המלכות הרביעית בתוך מערכת המלכויות והיא השתלטה עליה. זה היה הפעם הראשונה תוך מלכות פרס ומדי השתלט, הוא השתלט על המלך בעצמו. השתלט נצר זדון מזרע המלך, כמו שאנחנו אומרים בפיוט. זאת אומרת, מה שקרה כאן זאת המלכות הרביעית, זה מה שקרה בעצם. עניינה של המלכות הרביעית התחדשה, מכיוון שהמלכות הרביעית חידשה את הבור ריק אין בו מים. בור ריק אין בו מים זה מין בור כזה אבל אומרים שזה שקוראים למכירה קירה, זה דבר שלא למדנו אותו מדברי תורה בעצם, אלא בקרחי הים קוראים למכירה קירה. זאת אומרת, אנחנו לומדים את זה ממציאות כזאת שהיא נמצאת בעולם, להבין. ראש לקונים חידש מערכת מחירה כזאת שהיא לא, כן, היא לא פופסת, היא לא חלה, היא לא חלה מצד השיווי האמיתי, היא לא חלה בתור, כן, היא לא שוקלת דבר כנגד דבר, היא לא שוקלת בכלל, אלא שהיא נתפסת כמערכת אחרת. זאת מערכת אחרת, זאת מערכת של מי שמתבונן, קשה להעריך, אבל למי שרוצה להבין קצת, יתבונן בדבר ויראה. אותה מחירה, אותה מערכת, שבתוך המערכת הזאת אנחנו מדברים, כן, בתוך המערכת הזאת, אז מתבצעים כל מיני עסקות, והעסקות האלה הן חלק, כן. אז מצאו לנכון לקרוא למערכת הזאת מחירה. מחירה, קירה. חזל לומדים מקרחי הים, שמה שיעקב אבינו אמר בקברי אשר קריתי לי, וכאן מדובר על קריאת בור, כאן בפירוש הרי מדובר על קריאת בור, בקברי אשר קריתי לי, אין לזה פירוש אחר. אז באים חזל ואומרים שלומדים מקרחי הים, שקברי אשר קריתי לי פירושו קברי אשר קניתי לי, שכן בקרחי הים קוראים לי מחירה קירה, קניתי את זה. חזל במקום אחר אומרים, מלמד, גם זה פה, ראש מביא את זה בחומש, מלמד שכל כסף וזהב שהביא יעקב מבית לבן עשה אוקרי, ואמר לאסף טול זה בשביל חלקך במערה, בקברי אשר קריתי לי, קריתי לי. עשיו מחר את חלקו במערה. כשעשיו מוכר את חלקו, כשבני חטא מכרו את חלקם במערה או את המערה, אז הם מכרו דבר שלא היה שייך להם, מכרו דבר שעוד לא נתחדש על ידי אברהם אבינו, זאת עוד עדיין לא הייתה מערת המכפלה שלנו. אבל כשעשיו מחר את מערת המכפלה, כשעשיו מחר את מערת המכפלה, אז המחירה הזאת יש בה משהו מאותו שורש של זרעו המן, שהוא ראש למוכרים וראש לקונים, ראש לקונים. יש כאן מין מערכת מסחר כזאת שמוכרת את מערת המכפלה, היא מוכרת את מערת המכפלה. כשאפשר למכור את מערת המכפלה אפשר לקנות, נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולעבד. זאת מין מערכת מסחר שהיא לא תופסת, היא לא תופסת בערכו של הדבר באמת. לא חלה על הערך האמיתי של הדברים. היא לא מצטרפת בכלל. היא לא מדברת על הערך. היא מדברת על כמה תיתן לי או בכמה אני אוכל לפצות אותך כדי שנותר על הדבר הזה. זאת מערכת שהיא מלכתחילה לא מערכת אמת. זאת לא מערכת משקל. זאת לא מערכת של שוקלת דבר נגד דבר. זאת מערכת שיוצרת מצבים חדשים. זה פירוש כיכר. כיכר בדומה לקריאת בור. בדומה לקריאת בור, כמו שאני יכול לכרות בור וליצור פה חלל חדש. ככה אני יכול ליצור מציאות חדשה על ידי אותה מחירה. אני מבקש, אם אפשר, לשים לב, להבין היטב, מערכת המחירה והקניין שהיום נמצאת בעולם, זאת לא מערכת שהיא, המערכת בכלל לא פועלת, היא לא פועלת בכלל על ערכי אמת. אין לה על ערכי אמת ולא כלום. כל המערכת הזאת היא בעצם מערכת שהיא מחזיקה את עצמה. אין שום דבר אחר, אין שום דבר אמיתי שמחזיק בה. אין שום דבר, אין כאן שום משקל אמיתי של דברים. בשום פנים ואור. זאת מערכת שהיא מערכת שבסך הכל, כן, היא מחזיקה את עצמה. דוגמת מערכת משחק. זאת באמת מערכת משחק. זאת מערכת שהיא, היא סיבת עצמה. היא מחזיקה את עצמה, היא יוצרת את עצמה. הדבר הזה, במילים שלנו, כן, הדבר הזה נקרא שהיא נמצאת בתוך מציאות לעצמה. זה נקרא שהיא קורה לעצמה בור. קורה לעצמה בור זה כמו כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בור. כי יכרה איש בור זה הכוונה שהוא יוצר בור מחדש. יכרה זה נקרא שהוא יוצר פה חלל חדש. יוצר פה מערכת חדשה. כל יצירת מערכות חדשות להבין, כל יצירת מערכת חדשה זה דבר שאין לו שום שייכות זה בור ריק שאין בו מים. אין שום מים, אין לדבר הזה שום מקור. משום מקור לא הגיעו לשם. בור ריק, אפילו מים שאובים הם. אין שם כלום. יש שם אך ורק חלל חדש. חלל חדש שנוצר מתוך המערכת הזאת בעצמה. זהו החלל שהמערכת הזאת בעצמה יסרה. זאת מערכת שיוצרת את עצמה. זה מה שנקרא במילים אחרות משחק. ומי שרגיל בזה יותר, אני לא כל כך מצוי בדבר הזה. מי שמצוי בזה יותר יודע את הדבר הזה יותר נכון ממנו. אבל הדברים האלה הם אמת לאמיתה. כל מי שקרוב יותר לדבר הזה יודע יותר את המשחק של זה. יודע שזה כל טעמו של הדבר. יודע שעל זה זה בנוי, על זה זה עומד. רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן. עם, אנחנו נדמה לנו שהעולם הזה יש לו עוצמה, יש לו כוח, יש לו על מה להישרד, יש לו על מה להתעלות. הוא תלוי על המכנה המשותף הנמוך ביותר של חוק הציב. כל העוצמה כולה תלויה על המכנה המשותף הכי נמוך של שחוק הציב. אם אותו שחוק הכסיל ייפסק לזמן קצר, אז הכל מתמוטט. זה העולם שבתוכו אנחנו חיים, בתוכו אנחנו מרגישים טוב, ובתוכו אנחנו מרגישים אפילו עוצמה רבה, המון כוח. אנחנו מנהלים אותו, אנחנו מחזיקים בו, אנחנו מכוונים אותו לפה. רחמנא ליצלן, ההפך הגמור. עיוות גמור של משחקת בטבע לאוצר. אנחנו יודעים נאמנה שאחריתו עדי עובד. הדבר הזה יובד, יובד מן העולם. והוא יובד מן העולם בלי שום קושי. לא צריך טרחה גדולה לאבד אותו. שינוי קטן, שינוי קטן. כן. שינוי קטן. זה לא בעיה להפריע למהלך של משחק. ילד קטן יכול להפריע למשחק גדול. מפריע, מסב את תשומת הלב למשהו אחר. לרגע. אז המשחק מופרע. כל זמן שמשחקים, אז המשחק הולך, ממשיך. והמשחק ממשיך ונדמה שזאת המציאות. ככה זה. אבל להסב את תשומת הלב לרגע לאיזשהו דבר אחר. אז המשחק נגמר, וכל מה שבנוי עליו מתמוטט בשנייה. לא קיים. איננו, בקיצור איננו. איננו. ברגע שהמשחק ייפסק, לא יהיה לנו, לא תהיה לנו פרוטה אחת לקנות לחם. זה בו זמני. זה בו זמני. לא יהיה ערך לכל מה שיש בידי. המאפיות היום עופות לחם כחלק מהמשחק, והחקלאים מגדלים ירקות ופירות כחלק מהמשחק. הכל חלק מהמשחק. ברגע שהמשחק ייפסק, אז כל הדבר הזה ייגמר, הוא אינו, הוא לא קיים, הוא פשוט לא קיים. לא קיים. הליצנות האמיתית. אנחנו לא מדברים פה על ליצנות של בדיחה. הבדיחה שייכת גם היא לתוך הדבר הזה. בדיחה מצטרפת לכאן. כאן סיבת הנחת הגדולה, הנחת הגדולה, שבני אדם נהנים מבדיחות. ברגע שמבליטים את המשעשע, אז הדברים באמת נתפסים כמשעשע. אוי לנו! אוי לנו! הדברים בכלל לא משעשים. הדברים באמת לא משעשים. אבל אנחנו רדופים. אנחנו רדופים אחרי כל המערכת כולה. רודפת אותנו והיא תוקעת אותנו בכוח רב לתוך המשחק. אנחנו מצטרפים בשחוק הכסיל. אני מבקש שישמעו את את הזעקה הזו, רק את זה. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול 10,000 כיכר כסף ביהודים לאבדם. ישנה מציאות כזו. ישנה מציאות כזו. יש אפשרות כזו. כל זמן שהמערכת היא כזו. במערכת כזו, אז גם הדבר הזה הוא חלק מהמשחק. כל מי שמצטרף לאותם 10,000 כיכר כסף, כיכר כסף, כיכר כסף זה אותו כוח קנייה וכוח מחירה של אותו כיכר כסף. כל מי שמצורף לכאן מסכן את חיינו. משחק. משחקים, מי יותר? מי ישלם יותר? מי ישלם יותר? מי יותר? מי יותר? מי יותר? מי יותר זה הכוונה? מי ימנה יותר כסף? מי ימנה יותר כסף? או מי ימנה יותר זה? או מי ימנה יותר זה? או אני יודע. זה לא משנה באיזה שטרות משלמים. אם משלמים בשטרות כאלה או בשטרות כאלה, משלמים בכסף או בשווה כסף. שווה כסף של היום זה שחוק לפניי, רקוד לפניי. גם זה שווה כסף, אפשר לקדש בזה איש. בזמן שהבעיה מי ישלם יותר, או מי ייתן יותר כסף, אז אין לנו שום תקנה. אין לנו שום תקווה, תמיד יימצא המן שישקול יותר מאיתנו. זאת אומרת, הוא ייתן יותר כיכרות מאיתנו. יש לו יותר כיכר כסף, הרבה יותר מאיתנו. תמיד יימצא מישהו. אבל זה רק באמת דברים אמורים כשאנחנו נמצאים בתוך המערכת הזאת. אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקלה. וזאת מצוות מחצית השקל. כאן נמצאת המצווה של מחצית השקל. המצווה של מחצית השקל היא לקנות, לקנות חלק בקורבנות ציבור. לשקול. כאן אין אפשרות, זה דבר שהוא כולו מחוץ למשחק. זה כולו מחוץ למשחק. כאן מדובר על מערכת קנייה אחרת. כאן מדובר על מערכת קנייה, מערכת מחירה, מערכת מסחר, מערכת, נקרא לזה מערכת מוניטרית, מערכת כלכלית. מערכת כלכלית אחרת. כאן לא מדובר על מערכת כלכלית שהיא משחקת. כאן מדובר על מערכת כלכלית שהיא שוקלת. שוקלת. העיקר שבמשחק, זה דבר מעניין, זה מצווה אחת ויחידה שהתורה ציפתה. העיקר שבמשחק זה העשיר ירבה והדל ימית. זה העיקר שבמשחק. אנחנו בתחרות, מי יותר? הציווי האחד והיחידי במחצית השקל זה העשיר לא ירבה והדל לא ימית. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. חייבים לתת בשווה. חייבים לתת בשווה פירוש, כן, זאת מערכת אחרת. המערכת הכלכלית היום, כל אחד, כל מי שמתבונן בזה יודע עד כמה שזה בלתי אפשרי. המערכת הכלכלית כולה בנויה על העשיר ירבה ועדל ימין. היא כולה בנויה בדווקא על העשיר ירבה ועדל ימין. לפעמים העשיר ירבה ולא לתת, ועדל ימעיט וכן לתת. שוב, תלוי בכללי המשחק. תלוי בכללי המשחק, באותה עת, באותה שעה, באותו זמן, באותו מקום, באותו מצב. תלוי בהרבה גורמים. אבל הבסיס הוא העשיר ירבה ועדל ימעיט. העשיר לא ירבה ועדל לא ימעיט ממחצית השקל. זאת מערכת כלכלית אחרת. זאת מערכת ששוקלת דברים בצורה אחרת. זאת מערכת שהיא תופסת דברים בערכם, והיא לא תופסת דברים מבחינת הכיכר כסף שלהם. להבין. התפיסה הזאת שתופסת את כל המערכת כולה, מבחינת שוב, אני רק אחזור על אותה מילה. המערכת שתופסת מבחינת המשחק. משחק, משחק. זה מה שתמיד כתוב. אמרנו, הזכרנו את זה קודם, את הפסוקים שמדברים על מחול משחקים. מחול משחקים זה אנשים שנותנים ידיים זה לזה ויוצרים עיגול שלם. זאת מערכת שלמה. מערכת שלמה שהיא סגורה בתוך עצמה. זה נקרא מחול משחקים. מה למחול או למשחקים? מחול משחקים פירושו שיצרנו עיגול משלנו, בתוך העיגול הזה אנחנו כאן נמצאים זה עם זה. זאת המסגרת, זה המהלך, כאן אנחנו נמצאים, יצרנו כאן עיגול משלנו. זה נקרא מחול משחקים. מחול משחק. כשאנחנו מדברים על מערכת כזאת, בתוך מערכת כזאת, אין לנו מה לעשות. בתוך מערכת כזאת אנחנו עבודים. אנחנו עצמנו. פה מדובר על הקיום עצמו. ישנה אפשרות, והאפשרות היא נוראה. נמכרנו אני לעמי להשמיד להרוג ולעבוד. במה דברים אמורים כשאנחנו חלק מתוך המערכת הזאת? ברגע שאנחנו יוצאים מהמשחק, כשאנחנו יוצאים מהמשחק הזה, לצאת מהמשחק אנחנו יכולים רק על ידי דבר אחד. על ידי מה שנקרא מחצית השקל. מחצית השקל. מחצית השקל להשאיר לו ירבה, הדל לא ימעיט. זה כוחו של מחצית השקל. מחצית השקל קודם כל תופס את הדברים בערכם האמיתי, שוקל את הדברים, מופקע מכל המערכת הזאת שנקראת, נקראת והעשיר ירבה והדל ימות. רק באופן כזה הקדים שקליהם לשקלם, הקדים שקליהם לשקלם. השקל, אותה מחצית שקל, קודמת ל-10,000 כיכר כסף. אותם 10,000 כיכר כסף, שצריכים היו להיות מצידו שלו נשקלים על ידי עושי המלאכה. להביא על גנזי המלך ביהודים לאבדם. ישנה אפשרות כזאת, ראש לקונים. ראש לקונים פירוש, להבין היטב, ראש לקונים פירוש, או ליצור מערכת כזאת, שיש בה אפשרות של קניין כזה. פאק, משחק מאפשר את הדבר הזה. זאת אומרת, מערכת של משחק מאפשרת את הדבר הזה. מערכת של קנייה ומחירה בתוך משחק מאפשרת את הדבר הזה. זה אפשרי. זה אפשרי, זה ייתכן. זה ניתן. זה ניתן, זה מין מחירה כזאת. מין מחירה שמחזיקה את עצמה. מין מחירה שיונקת, את האפשרות שלה מתוך מיני ובי, מתוך המשחק בעצמו. האם לפי כללי המשחק? דין, והדברים רציניים מאוד. הדברים האלה הם באמת לא משחק. חייבים להבין, לפי כך אמר הכתוב, להקדים שקליהם לשקליו, פירוש, מה שאנחנו צריכים לעשות זה אך ורק משמיעים על השקלים.
בזה אנחנו מקדימים שקלנו לשקלם. דהיינו, אנחנו צריכים לשמוע את דברי התורה שמדברים על מצוות מחצית השקל. בזה אנחנו מקדימים את שקלנו לשקליו, ובזה אנחנו ניצלים. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד עמם נשקול. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, זה דבר ששייך. מה זה נשמע לא שייך? כאן במקרה הזה. מה זאת אומרת גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד עמם נשקול? משתמשים כאן בשמו של הקדוש ברוך הוא כאמר והיה העולם, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. זה כתוב בהרבה מקומות בחזר, אבל שם זה כתוב בזמן שמדובר על דברים נסתרים בבריאה. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. מתי ויודע היה הקדוש ברוך? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. אמר והיה העולם, זאת יצירת המציאות כולה. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שתיווצר מציאות כזאת גם. גם זה בתוך המסגרת של אמר והיה העולם. זה קיים. גם זה בתוך המסגרת. ישנה אפשרות כזאת. ישנה אפשרות כזאת. יש חלל גם לבור הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקליו. יקדמו שקליהם לשקליו זה בסך הכל להבין היטב את פרשת מחצית השקל. הם צריכים להיות נתפסים בערכם. הם צריכים להיות נתפסים בערכם האמיתי, בערכם, ערך של ממש. ערך. ערך. כן. הפיוטים לפרשת שקלים, כולם מדברים על ערך. על ערך שקל. למוסף פרשת שקלים. הם צריכים להיות נתפסים במשקלם האמיתי, בערכם האמיתי. הם צריכים להיות נתפסים לא בתוך אותה מערכת של הבור, של הבור של שחוק הכסיל. הבור שחוק הכסיל. כל מי שנמצא בבור ההוא, כל מי שהטבעו של בור זה להדהד, להדהד. מי שצוחק בתוך בור ריק, אז הצחוק שלו מהדהד באלפי אלפי אלפי קולות. קולות ובנות קולות ובנות קולות, וזה ממלא את חלל הבור. צחוק עצים. הבור ריק, אין בו מים. מי שרוצה להינצל, באמת, אנחנו נמצאים בסכנה הזאת. אנחנו בסכנה הזאת, הרי זה... זה הרי גלוי וידוע, לא לפני, דווקא לפני מי שאמר והיה העולם. היום זה כבר גלוי וידוע גם לנו. זה כבר לא עתיד המן לשקול. זה הווה. הם נמדדים בשווי, במי שישלם יותר. כך נמדדים הדברים. מי ישלם יותר? המציאות הזאת שנמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג, להאבד, היא קרובה. היא מציאות שאנחנו מצויים בה. אתה אחת והיחידה. אחת ויחידה, אין עצה אחרת. עיצה אחת ויחידה. דמו שקליהם לשקלם. אם אנחנו נתפוס את... זאת מערכת תפיסה שונה. זאת יציאה מן הבור. יציאה מן הבור. יציאה מאותו משחק. אנחנו לא חלק מאותו משחק. בשופט. עד כמה שאנחנו חלק מאותו משחק, אז המשחק הזה הוא בהחלט יכול לחסר. המשחק הוא כולו נגדנו. כל המשחק כולו נגדנו. ומושיק להם לשקלה, זה הדבר היחיד. תפיסה אמיתית של דברים, תפיסה ערכית של דברים, תפיסה של משקלם של דברים, ערכם האמיתי של דברים. לא בחינת המשחק שלהם, בחינת הפרסומת שלהם. בחינת ה... משחקים בכל דבר. ידוע, לא צריך להעריך. הכל הפך להיות משחק. הצעקה היחידה. באחד באדר משמיעים על השקלים. משמיעים על השקלים. משמיעים על השקלים פירושו, בסך הכל, רק להשמיע, לעורר. ישנה מצוות שקלים בעולם. בתורה ישנה מצוות שקלים. המון תקרות כסף ישנם בעולם. אבל מצוות מחצית השקל ישנה רק לנו, אצלנו, פה בתורה, בתורתנו שלנו. כאן נמצאת מצוות מחצית השקל. והעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. כאן נמצאת הנקודה שהיא מחוץ לכל המשחק כולו. היא הנקודה הזאת שהיא מחוץ לבור. פרט השם, מחצית השקל שלנו, אם היא תהיה באמת, היא תכריע את הכף כנגד כל 10,000 כיכר כסף שבעולם.